להגיד אני רוצה בין 12 ל-16.
טווח, נכון.
לתת
נכון,
את הטווח. נכון. וברגע שנתתם טווח, פגעתם במסע ומתן.
שכר זה דבר כל כך מעצבן, בגלל שכולנו צריכים להתמקח עליו כל הזמן, כולנו בטוחים שמגיע לנו יותר, והבעיה זה שצריך לשכנע בן אדם אחר לעשות את זה. הבן אדם הזה הוא מנהל באיזשהו תאגיד או חברה, ומופעלים עליו מספר לחצים, והוא מפעיל מספר שיקולים חוץ מהשאלה כמה אנחנו באמת שווים. הרבה אנשים אומרים לי, אוקיי, בסדר, שכנעת אותי, אני רוצה להתחיל להשקיע, אבל מאיפה הכסף? אז אפשר להביא את הכסף מכמה מקומות. קודם כל, מי שלא עובד, מומלץ מאוד להתחיל לעבוד. ככה אני חסכתי את 100,000 השקלים הראשונים שהתחלתי להשקיע. אם אתם כבר עכשיו עובדים, אתם יכולים גם לפתוח עוסק פטור, להתחיל להפוך תחביב למקצוע, להתחיל כבר מחר להכניס כסף. אתם יכולים לעשות הסבת מקצוע למקצוע מכניס יותר, או להתמקח על השכר בעבודה שאתם כרגע, ברגע זה עובדים בה. היום בפרק אני מארח את עידן אפלמן, שהוא יועץ קריירה. את עידן אני הכרתי דרך הרשת החברתית, ראיתי סרטונים שלו טיק טוק ובאינסטגרם, התרשמתי עמוקות מהרהיטות שלו, ואמרתי, בטוח תהיה לנו שיחה מעניינת. בשיחה הזאת, היום אנחנו דיברנו גם על איך משפרים עמדות במסע ומתן על שכר בכניסה לעבודה, גם על מסע ומתן בשיחה במהלך העבודה, זאת אומרת, בשיחה שנתית שלכם עם המעסיק, או תוך כדי הקריירה שלכם, למרות שזה קצת לא נעים לבקש יותר כסף, אבל אתם חייבים לעשות את זה, וגם מסע ומתן במעבר בין עבודות על שכר. אני מאוד מקווה שהפרק הזה יביא לכם אשכרה יותר כסף לבנק בסוף החודש, אבל בנוסף למסע ומתן על שכר, בפרק הזה אנחנו גם דיברנו על ההתפתחות האישית, על זה שלא רק כסף זה מה שקובע, זה לא השיקול היחיד שלכם בתור עובדים, וחוץ מזה אני מקווה שאתם אפילו תהנו מהפרק הזה. אני תמיר מנדובסקי, מחבר הספר השקעות לעצלנים, פתיח ומתחילים. עידן אפלמן, מה המצב?
בסדר גמור, מה שלומך?
טוב, טוב, טוב שהגעת לפה.
כיף להיות פה.
כן, זה, אני, אתה שומע את זה הרבה, אני מכיר אותך מהטיק טוק, מהזה, נכון?
כן, כן.
אז כן, עידן נותן עצות מדהימות, לא סתם הבאתי אותו לכאן, הוא נותן עצות מדהימות בכל מה שקשור לגם חיפוש עבודה, רעיונות עבודה, הסבת מקצוע, שזה הסיפור שלך. אנחנו לא ניכנס עכשיו בדיוק לכל הסיפור, רק נגיד שהיית, אתה כמוני למדת באוניברסיטה העברית, למדת ספרות ופילוסופיה, פילוסופיה של הספרות, נכון?
פילוסופיה של החינוך.
סליחה, פילוסופיה של החינוך. העבודה מיד אחרי הלימודים שלך הייתה...
מורה, הייתי 8 שנים.
מורה, מורה לספרות, כן, אני בן לשני הורים מורים. למעשה המקצוע שלי היום זה מורה, אז כן. ואני קופץ עכשיו כמה שנים קדימה, תפקיד אחרון שלך, אם אני לא טועה,
בפייבר.
בפייבר.
דאטה אנליסט.
דאטה אנליסט, כשגם עבדת בסימילר ווב.
עבדתי גם בסימילר ווב ובחברת ייעוץ עסקי, כן.
יפה, והיום בעצם אתה, מעבר ללעזור לאנשים בטיקטוק, למצוא עבודה, להתמקח על השכר, לעשות הסבת מקצוע להייטק, מה אתה עושה היום?
אז היום, היום יש לי עסק שעוסק בכל העולמות של ייעוץ קריירה, לתת את כל הליווי ואת כל המעטפת שאדם צריך כשהוא מחפש עבודה, אם זה שיפור של קורות החיים או כתיבת קורות חיים אפס, לינקדין, הדרכות באיך אני עכשיו עושה את ההסבה הזאת, איך אני מחפש עבודה, והכנות לרעיונות, כל מה שצריך בשביל לחפש עבודה.
יופי, אנחנו היום נהדר בהצלחה בעסק, אתה גם כמוני היית שכיר, גם עשית הסבת מקצוע, גם ממש די דומה להייטק, ואז היום יש לך עסק עצמאי, אז המון בהצלחה. אנחנו היום פה לא בשבילך, אנחנו פה בשביל המאזינים שרוצים עוד כסף. עכשיו, לבוא למעסיק ולהגיד לו, היי, אני רוצה עוד כסף, זה לא יעבוד.
לא, זה לא יעבוד. זה לא משהו שאתה לוחץ לכפתור ומקבל עוד כסף. בסופו של דבר, הכסף צריך להגיע מאיפשהו וצריך שתהיה לו הצדקה. זה א' ב' של עסקים. בסופו של דבר, כשאתה רוצה לקבל עוד כסף, וזה לא משנה אם זה כשאתה מגיע לחברה חדשה או כשאתה נמצא בחברה ואתה רוצה עלה, או אם אתה עובר בין חברות, אתה צריך שכל שקל שתקבל אותו תהיה לו הצדקה עבור המעסיק.
אוקיי, בסדר. את הפרק הזה אנחנו נחלק לשלושה, כדי לשמור על רלוונטיות לכולם.
תסלח לי, אני מורה לספרות ולעברית, אנחנו נחלק לשלוש.
שלוש...
שלושה חלקים.
חלקים. מה היה לך בראש?
שלוש
לא יודע את האמת, בדרך כלל פרקות. סתמי,
כן, שלוש פרקות. אז בפרקה הראשונה, אנחנו נדבר על מסע ומתן בכניסה לעבודה, זאת אומרת, מי שעכשיו מחפשים עבודה, אז בכניסה לעבודה. החלק השני זה מסע ומתן בשיחה שנתית, כמו שיש את ה-Early,
כן, שיחות משוב, את ה-Early Review, Quarterly Review.
בדיוק, נכון, איפה שמספרים לך כמה אתה היית עובד טוב או לא טוב השנה, ואתה מצדך אומר, אוקיי, אני רוצה עוד כסף. והחלק השלישי זה מסע ומתן במעבר בין חברות. זאת אומרת, אני עכשיו עובד באיזושהי חברה, ואני חושב שמגיע לי יותר, ולא מעלים לי את השכר, ואני רוצה ללכת לחברה אחרת. המטרה בסוף, בסוף, אנחנו מדברים בפודקאסט הזה המון על חיסכון והשקעה. והרבה אנשים אומרים, אוקיי, שכנעת אותי לחלוטין, אני רוצה להשקיע יותר, אני רוצה שיהיה לי הון, אני רוצה שהכסף שלי יעבוד לצידי, אבל מאיפה אני מביא את הכסף? עכשיו, דיברנו פה בפרק אחד על להקים עוסק פטור, זאת אפשרות אחת, דיברנו בפרק אחר על פשוט לחסוך, וברגע שחסכת 2,000 שקלים, יש לך, היי, 2,000 שקלים נטו, נטו, לצורך העניין זה יותר מעלה בשכר של 2,000 שקלים, ועוד אפשרות שאפשר לעשות, שבשביל אם אדם רוצה בסוף לסיים תזרימית עם יותר כסף, זה פשוט לקבל יותר כסף מהמעסיק. אז בוא נתחיל מאדם שעכשיו מגיע, נניח הוא היה בראיון עבודה, דיברנו על המקצוע, דיברנו על הכל, אני חושב שאני מתאים, אתה חושב שאני יחסית מתאים, אתה נניח המעסיק, אני המתעניין, המועמד. השאלה שכולם חוששים ממנה,
מה ציפיות השכר שלך?
מה ציפיות השכר שלך?
כן, זו שאלה מאוד מביכה. כל המידע, או לפחות הרבה מאוד מהמידע, נמצא שם בחוץ. יש היום הרבה מאוד קבוצות של וידועי שכר בפייסבוק, ואתה יכול גם לדבר עם אנשים ולשאול אותם, היי, האם הטווח הזה הוא ריאלי? עכשיו גם, השאלה הזאת היא בעיקר רלוונטית לאנשים שהם בתחילת הדרך, כי כשאתה כבר עם ניסיון וזה, אתה מכיר יותר את טווחי השכר. אז בתחילת הדרך, אתה תרגיש חופשי להתייעץ עם אנשים. לפעמים שואלים אותי, חבר'ה אומרים לי, היי, יציאו לי חוזה על כך וכך שקלים בחודש, האם זה שווה לי או לא. הרבה מאוד פעמים, אם זה מישהו בתחילת הדרך, אני אומר, כן, כמובן שזה שווה לך, אבל יש לך טבלאות שכר בחוץ, יש לך אתרים כמו גלאסדור, שאנשים ממש מספרים שם מה השכר שהם מרוויחים.
כן, נכון. אבל נניח, אוקיי, אז באמת קיבלתי את ההצעה הזאת, אני עכשיו מתמיין להיות, נניח, דאטה אנליסט בפייבר, ובאמת...
מומלץ.
יש לי את זה בדודה, שיש לה חבר שעובד שם, והתקשרתי אליו ככה, ובחוצפה ישראלית בריאה, אמרתי לו, תשמע, אני מתמיין לחברה שלך, בתור דאטה אנליסט, אתה יודע בגדול מה הטווחי השכר שאפשר לבקש, והוא אומר, תשמע, יש אצלנו כאלה בכירים שמרוויחים 30, מתחילים מרוויחים 16, סתם אני זורק. מה אתה עכשיו בתור המועמד, אתה עכשיו מתכונן לשאלה הזאת, מה ציפיות השכר, מה אתה עושה עכשיו?
אז קודם כל באמת, כשאתה אומר, יש לי את הבכירים שמרוויחים ככה, את המתחילים שמרוויחים ככה, תשווה תפוחים לתפוחים, אוקיי? תראה את שנות הניסיון שלך. אם אתה בשנתיים הראשונות שלך, אז אתה לא יכול לצפות לקבל שכר של סיניור עם 5, 6, 7, 8 שנות ניסיון.
ברור.
בטח גם תלוי ברקע שלך. אז באמת לדבר עם חבר'ה שאולי טיפה יותר בכירים, חבר'ה שהם כבר 3, 4 שנים, לשאול אותם מאיפה הם התחילו. אבל אין, בסופו של דבר, שכר זה גם עניין של תקציב. אוקיי, יש גם כמה שחברה יכולה לשלם. אם אני עכשיו יודע שהבנצ'מרק שלי בתור אנליסט, אנליסט מתחיל היום, יכול לבקש, אם הוא סיים עכשיו תואר בסטטיסטיקה, בוגר תואר אני מדבר, כאילו יש הבדל בין בוגר תואר ובוגר קורס ומישהו שלמד לבד, אז אם אני עכשיו בוגר תואר בסטטיסטיקה, הנדסת תעשייה וניהול, ואני בתחילת הדרך, אני יכול לבקש את ה-11-13 אולי בחברה טובה. אבל אם אני מוצא הזדמנות בחברה שיחסית בתחילת הדרך, ואומרים, "שמע, אין לנו את התקציב. אנחנו יכולים לתת לך 9,000 שקל, 9,500 שקל, שזה נמוך.
נכון.
אבל אתה תקבל מזה משהו שהערך הכספי שלו הרבה יותר גבוה, והרבה יותר ישתלם לך שנתיים, שלוש קדימה. זה ראש דבר, אתה יודע.
כמו מה?
כמו מה? כמו זה שיש לי את הניסיון המעשי, ואת ההנזון, ואני שברתי את מעגל הג'וניור, שברתי את ברדוקס הג'וניור, יצאתי ממנו.
ניהלתי פרויקטים, ניהלתי אנשים, ניהלתי תקציב.
ניהול, כן. אז זה ניהול פרויקטים, זה שימוש בטכנולוגיות שרוצים אותן בשוק. בסופו של דבר, זה הדרך שלך, בטח בשנים הראשונות, להפוך את עצמך לאטרקטיבי.
זה השקעה. השקעה אתה מרוויח פחות כסף, אבל מקבל יותר בקורות חיים.
זה השקעה לטווח ארוך, אמנם לא לעצלנים, כי אתה צריך, זה לא עובד בשבילך, אתה צריך לעבוד קשה בשביל זה. אבל כמו כל דבר, תן לי משהו טוב שקורה בשנייה. אין דבר כזה.
אוקיי, עכשיו נניח יחזרו אליך עם תשובה, אמרו, תשמע, אתה ביקשת 12, אנחנו לא יכולים, מקסימום שאנחנו יכולים זה 9.5. זה רק חלק אחד, זה רק שלב...
חלק אחד, שכר זה הרבה יותר מסכום בברוטו.
זאת אומרת, צריך לזכור ששכר זה לא רק הכסף שאתם מקבלים. גם באופן כללי, מסע ומתן טוב, זה מסע ומתן שהוא מחולק לשלבים. זה ממש כמו שמתקשרים אליך כשאתה מפרסם את הרכב, מתמקחים איתך בטלפון, אחר כך מתמקחים איתך ליד הרכב, אחר כך גם מתמקחים איתך בטסט, איפה שעושים את הבדיקה לפני קנייה.
יש את המערכון הזה מהפרלמנט ששאולי מוכר את הרכב שלו. כן, כן. זה ממש ככה, מסע ומתן זה משהו עד לרגע החתימה יכול להיות.
בהחלט.
אז הנה, אני נגיד באחת המשרות שלי, כבר נכנסתי בשכר של 9,000 שקל, ואז אחרי שנה בערך רצו לקדם אותי לתפקיד של ניהול מחלקה.
כן.
כבר משהו רציני והרבה יותר רחיות וזה. ואמרתי להם, והתנאים שם לא היו תנאים של הייטק, לא היו תנאים סוציאליים של הייטק, לא הפרישו לי קרן השתלמות, לא היה טנביס, לא היה את כל המסביב. וזה היה ב-2019, זה היה לפני הקורונה. והם הציעו לי את התפקיד. אמרתי להם, אני מעוניין, אבל אני רוצה שנדבר על תנאים. אמרתי להם, אני רוצה עלה מ-9,000, אני חושב שביקשתי 12, כי זה כבר עלה גדולה. זה היה כאילו אחריות מאוד מאוד גדולה. ואז הם אמרו לי, תקשיב, אנחנו מאוד רוצים. הבעיה היא שאין לנו תקציב. החברה לא נמצאת במצב משהו, אנחנו מאוד רוצים לתת לך יותר, אבל אנחנו פשוט לא יכולים. אנחנו כן סומכים עליך שתעזור לנו להתרומם, ואז זה גם מן הסתם יבוא כאילו בקומפנסיישן גבוה יותר, בשכר גבוה יותר, אפילו רטרואקטיבית אם זה יצליח. אז אמרתי, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו כן יכולים להגיע אליהם הקשבה. אני רוצה, אז שוב אני מזכיר, לפני הקורונה, אמרתי להם, אני רוצה יומיים לעבוד מהבית. גרתי אז במודיעין, משרד בתל אביב, זה מאוד הקל עליי בנסיעות. אז יומיים לעבוד מהבית, הנה, משהו עבור עצמי. הרווחתי לעצמי עוד 3 שעות ביום. פעמיים בשבוע, 6 שעות, כאילו, זה בטורף.
שווה כסף.
שווה המון כסף, אם היה לי גם איזשהו סייד אסל במקרה, וזו הסיבה שרציתי. רציתי את זה. בונוסים על מחירות, הם רצו לתת לי, אני חושב, 2.5% על מחירות, כי זה היה מחירות גדולות. אמרתי להם, לא, אני רוצה 5%. תכפילו לי את הבונוס מחירות.
כן.
אז בונוס מחירות, אז זה גם. אמרתי להם, אני רוצה הפרשה לקרן השתלמות. ואני רוצה עוד 1.5 יום חופש ברבעון. כלומר, עוד...
שווה כסף.
זה שווה המון כסף, וזרמו.
עכשיו, יש את ה... נניח ואנחנו יודעים באמת מה טווח של שכר, זאת אומרת, של ממש משכורת ברוטו. יש את העניין שבאמת הפחד לקבל את הלא. זאת אומרת, או אפילו, אתה יודע, זה קצת משהו שהוא אפילו בקטע של ביטחון עצמי, בין אדם לבין עצמו, מה, אני אבקש, כי אתה תיארת מקודם קפיצות מאוד גדולות בשכר.
נכון.
שזה ישמע הזוי לאדם מסוים, אני מכיר, בגלל שגם אני עבדתי בעצמי בהייטק כמה שנים, אני יודע שזה ממש ככה, אבל עדיין יכול להיות שמישהו שמרוויח 12.5, בשיחת שכר הבאה, להגיד 20,000 זה כאילו... הוא יצחקו לי בפנים.
אז פה אתה צריך להבדיל אם אתה עושה את זה במקום העבודה הנוכחי שלך, או אם אתה עובר בין עבודות. כי הקפיצות הגדולות שלי באו לא כשקיבלתי את הקידומים ותעלות בתוך החברות. המעבר הזה מ-9,000 ל-16,000 היה במעבר בין חברות. המעבר הזה בין 20 ל-25 אלף, גם היה במעבר בין חברות, באחוזים זה אחוזים מטורפים. העלאות, כשאתה בתוך חברה, כשזה במקום של שימור עובדים, אז העלאות הן לא כל כך גדולות.
אבל איך יכולת, בינך לבין עצמך, להגיד, אני שווה 16,000. כאילו, כשאתה מרוויח 9,500, תראה, כסף זה דבר יחסי. למישהו 16,000 יישמע כמו הצעה מעליבה, ולמישהו 16,000 יישמע כמו, וואו, זה לא אני, זה שייך לאנשים אחרים.
אני אספר לך משהו, ואתה לא תאמין לי.
נו.
ביקשתי 14. הם נתנו לי יותר.
איך זה קרה?
איך זה קרה? אני מאוד הרשמתי אותם ברעיונות. ברעיון עבודה שלי בעצם נתנו לי איזה משימת בית, לנתח נתונים, ואני בין כל המועמדים, אני היחיד שהצליח לזהות שבטופס של הנתונים הייתה טעות. הם בעצמם לא ידעו שיש טעות בטופס של הנתונים, ואני היחיד שעלה על זה שיש טעות.
אוקיי.
אז הם נתנו, וגם היה תקציב, תשמע, זה גם היה בסגר השני של הקורונה, ההייטק היה לו תקציבים, כאילו שם באמת הכסף גדל על העצים.
כן, כן.
אז הם יכלו לשלם יותר. אז היה פה אלמנט גם של מזל. ולא ידעתי להעריך את עצמי.
רוב האנשים מבקשים 14 ואומרים להם, וזה לא משנה שהעסק מוכן לשלם 16. המקרה הקלאסי זה שמישהו מבקש 14, המעסיק יכול לשלם 16 בעיקרון, יש לו תקציב, אבל בגלל שהאיש ביקש 14, אז המעסיק אומר, תשמע, 14 זה קצת יקר, אנחנו מוכנים לשלם לך 12 וחצי. עכשיו, הסוד לדעתי זה כאילו, קודם כל, אחרי שאתה הבנת, זה מצריך עבודת שטח, תראה לי, מצדך, להבין מה הטווח המשכורות, כמו שהתקשרנו מקודם לחבר של הדודה. אבל יש איזושהי בעיה של אנשים שאני שמתי לב לפחות, תגיד לי אתה איך נפטרים מזה, שאנשים עושים בראש את המיקוח עבור המעסיק כבר.
כן, אז אני אתן פה קודם כל איזשהו טיפ קטן, כששואלים אתכם מה ציפיות השכר שלכם. אם אתה יודע מה, בוא עכשיו אתה מתראיין אצלי, בוא בהפתעה, אני שואל אותך עכשיו, תמיר, מה ציפיות השכר שלך, מה אתה עונה לי?
אני אענה את העבודה האחרונה שאני עבדתי בה, פלוס, לא יודע, 15%. תענה,
זרוק מספרים סתם.
תראה, היום אני עצמאי, זה אחר, אבל סתם אני זרוק מספר?
כן, סתם.
אוקיי, 16,000.
אוקיי, יפה. אז מה שאתה עשית פה הוא טוב, כי יש איזושהי נטייה, קיוויתי שטיפול בזה, לא הצלחתי להפיל אותך, יש איזושהי נטייה של להגיד, אני רוצה בין 12 ל-16.
טווח, נכון.
לתת את הטווח. וברגע שנתתם טווח, פגעתם במסע ומתן. כי אני אומר, בין 12 ל-16, אבל אם המעסיק רוצה לשלם 18, אז אני כאילו אומר, מה, יותר מ-16 אני לא מעוניין, וגם לפעמים הטווחים הם כל כך, כל כך, כל כך גדולים. אז אני אומר, קודם כל, לתת איזשהו מספר, תקבעו עם עצמכם איזשהו מספר, ותוסיפו לו את ה-20-30%. בהנחה ויש התאמה ביניכם לבין החברה, אוקיי, והחברה מעוניינת בכם ואתם מעוניינים בה, זה לא ייפול על שכר, זה לא ייפול על 3,000 שקל. לא מהצד שלכם ולא מהצד שלהם.
נכון, הם מקסימום יגידו, תשמעו, זה קצת, זה קצת יקר לנו, אנחנו לא יכולים, אבל אנחנו כן יכולים את הסכום הזה. יש, אני למדתי בקטע העסקי, אבל אני גם לאט לאט למדתי שאין שום הבדל בין העולם העסקי לעולם בעצם שכירים והשכר, שיש את ה-wish, want and walk. כאילו, בן אדם צריך לשאול את עצמו, איזה שכר אני, שום סיכוי שאני עובד מתחת לשכר הזה, איזה שכר הוא נראה לי ריאלי, ואיזה שכר אני בחלום שלי אני מקבל. ומה שאתה צריך להגיד, בשיא הביטחון, כמו שאתה אמרת, לא טווח, להגיד מספר, זה את ה-wish. זאת אומרת, לא לנהל את המיקוח בראש עבור המעסיק.
נכון. אל תתחיל, כי ברגע שאתה אומר בין X ל-Y, אתה עושה כבר את המסע ומתן קודם כל עם עצמך, ואתה לא מורס את המסע ומתן עם עצמך. אתה עושה אותו מול מעסיק.
אוקיי, סבבה. אז דיברנו על כניסה לעבודה, דיברנו על מעבר בין חברות. בוא נניח לרגע, קיבלתי איזושהי הצעה מחברה אחרת, אבל טוב לי בחברה שלי. עשיתי את זה בתכלס נטו, רק כדי לבדוק כמה אני שווה בחוץ. הרבה עושים את זה. עכשיו אני מאוד אוהב את העבודה שלי, אני אוהב את החברים שלי מהעבודה, אני לא רוצה לעזוב. אממה, אני מרוויח היום 18,000 שקלים, אני אקח לרגע ספרות אחרות של שכר, אני מרוויח היום 18,000 שקלים, וקיבלתי הצעה של 26,000 שקלים. אוהב את החברים שלי והכל, אם זה המצב, אני עובר, אבל אני מעדיף להישאר.
כשאתה מדבר על מעבר בין 18,000 ל-26,000, זה 8,000 שקל יותר, שזה סכום מאוד מאוד משמעותי. שפה באמת המספר משחק פקטור. זאת אומרת, זה אתה מדבר פה בנטו על עוד משהו כמו 50,000 שקל בשנה כמעט.
בטח, וזה גם על הפרשות פנסיוניות וכל שזה, וגם המיקוח של שנה הבאה על הסך הזה, זאת אומרת, זה פרבולי. עכשיו, תשמע, אני לא רוצה לבוא למעסיק שלי ולהצטייר אצלו כמישהו שרק מחפש כסף, כי על אף שכסף זה חשוב, אני לא רוצה מצד שני, גם בתור מעסיק, להעלות לך את השכר, ומחרתיים תבוא אליי עם עוד הצעה אחרת שכאילו...
אם אתה בקשר טוב עם המעסיק שלך, באמת אני הייתי מציע לנהל איזה דיון פתוח. אוקיי, לבוא ולהגיד למעסיק, תקשיב, קיבלתי הצעה, התעניינתי, אני חושב שזה לגיטימי, אוקיי? יש הרבה מאוד פעמים, אנחנו הולכים על העניין של הלא נעים לי להגיד לא, להגיד כן, אין פה עניין שלא נעים, זה החיים שלך.
באופן הכי ישיר שיש, זאת אומרת, לקבוע שיחה עם המנהל, להגיד לו, תקשיב, אני בדקתי בחוץ, קיבלתי הצעה של 26,000.
בדיוק, קיבלתי הצעה 8,000 שקל יותר, בוא נראה איך אנחנו יכולים, אתה יודע מה, אולי לא להשוות, אבל אולי להתחרות בזה איכשהו, אם זה עכשיו, אל תעלו לי מ-18 ל-26, כי חברות כנראה לא יעשו את זה, אבל מ-18 אולי ל-22, עם עוד כל מיני בנפיץ מסוימים, עם בונוסים, אם אתה עכשיו סתם, אם אתה עובד בחברת הייטק שהיא ציבורית, עוד מניות. בטווח הרחוק, עוד מניות בחברות מסוימות יהיו שוות הרבה יותר מ-8,000 שקל ברוטו.
ברור.
או דרך אגב, אם אתה בחברה שהיא פרטית, אופציות. אופציות יכולות להיות הרבה יותר שוות הרבה יותר ממניות
נכון,
אפילו.
נכון, הלוואי והיינו יכולים להיכנס לעולם הזה של אופציות ומניות, כן. זה, כי זה עולם בפני עצמו, ואנחנו היום נטו על, על, על כישורי על... מסע ומתן. כן. זאת אומרת, אני, ממה שאני מבין, הדבר הנכון לעשות זה קודם כל ליצור, כאילו לזמן שיחה עם המעסיק, להגיד לו, תשמע, אני עובד פה כבר 3 שנים, מאוד אוהב את האנשים, אני רוצה להישאר פה. כאילו להגיד את זה בשיא הדוגריות, את, לא, לא, לא לשחק פוקר ולא כלום.
אבל יש לי גם את החיים שלי לדאוג להם. אם יש לך משפחה, ילדים, זה בכלל שיקול. אתה, לי אין, אבל לך יש, ילדים זה לא דבר זול.
ברור, אבל באופן כללי זה גם נכון שבמסע ומתן, תמיד צריכה להיות סיבה. זה לא סתם אני רוצה יותר כסף. ודרך אגב, יכול להיות שהסיבה בתכלס, אני רוצה יותר כסף. אבל להגיד פשוט אני רוצה יותר כי אני רוצה יותר, בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו אנשים, ומי שבצד השני, על אף שהוא מייצג עכשיו אולי איזה קורפרט מאוד גדול, הוא עדיין בן אדם, והוא עדיין מנסה להבין אם אתה מנסה לסחוט ממנו כמה שאפשר, או שפשוט אתה אומר לו, תשמע, עלתה הריבית על המשכנתא, אני נקרא, אני צריך יותר כסף, בדקתי, אין מה לעשות, אני בשביל המשפחה שלי, בדקתי בחוץ, ראיתי שאני יכול לקבל 26,000 שקלים. בוא תגיד לי, מה עושים?
מה עושים? בדיוק. אז קודם כל, העניין של עלתה הריבית על המשכנתא, שכר דירה עלה וכולי, זה לא אלה שיקולים שצריכים לעניין אותך, לא את המעסיק שלך. כלומר, אם אתה בא למעסיק שלך ואומר לו, אני רוצה עוד כסף כי ההוצאות שלי גדלו, זה לא עניין שלו.
ברור.
זה עניין שלך. לא, יש אנשים שאומרים, הייתה פה בישראל גל התייקרות מטורף. ואנשים אומרים, המשכורת שלי כבר לא מספיקה לי, אז הם מבקשים מהמעסיק יותר כסף כי עלתה להם הריבית על המשכנתא, אבל זה לא על המעסיק. עליך זה כן, אתה כן צריך לספק תשובות לבנק או לבעל הדירה שלך, אבל אתה כן יכול לבוא למעסיק ולהציג לו את התמונה, בטח אם יש קשר טוב בין שניכם, ואתה רואה בעבודה שלך ובמה שאתה עושה ערך שהוא מעבר לכסף.
בטח אם יש לך גם נתונים להציג, זאת אומרת, מאז שנכנסתי לתפקיד, המחירות עלו.
מחירות עלו, יש תפוקה טובה יותר, האנשים פה מרוצים ממני, אתה יכול, תבוא ותראה. בסופו של דבר, בכל מסע ומתן, אף אחד לא ייתן לך את מה שאתה רוצה, אם לא תראה לו ששווה לו לתת לך את זה. גם, דרך אגב, כשאתה מגיע למסע ומתן על דירה, אני עכשיו רוצה לזכור דירה, מבעל דירה, והוא רוצה להוריד, הסוחר רוצה להוריד אותי בשכר דירה. הוא צריך לתת לי סיבה למה. הוא עכשיו אומר לי, הנה, תראה, תדע שאני משלם לך בדיוק בזמן, לא יהיה לך פה בעיות, אני מתחייב לך שאתה...
התחילו רכבת קלה בחוץ.
יש פה רעשים, אני לא בא ומציג ככה על כל דבר, אתה צריך לדעת שהדבר הזה יש לך, בסופו של דבר זה עניין של ניהול סיכונים נכון, נכון. משני הצדים.
כן. ובעיקר גם לא לפחד לעשות את זה, כי כמה מקרים אתה מכיר שבן אדם בא או מישהי הגיעה למנהל שלה וביקשה עליה בשכר, והוא אמר לה לא ואת מפוטרת.
מכיר אפס כאלה.
אין.
אני לא אומר שזה לא קיים, זה יכול להיות קיים.
לבקש עליה בשכר זה סיכוי בלי סיכון. זה ממש, כאילו, אתם חייבים לחשוב כל הזמן איך אתם עושים את זה, כמובן בצורה אלגנטית, ג'נטלמנית, כאילו, יש דרכים לעשות את זה, אבל זה חייב לשלב גם את הערך שאתם מביאים, וגם את זה שאתם לא עושים את זה סתם, אתם עושים את זה כי אתם מבקשים יותר כסף מסיבה מאוד מאוד מוצדקת, גם כי מגיע לכם, גם כי אתם צריכים, וגם אפשר גם לרמוז שיש לכם אופציות בחוץ, לרמוז יותר, לרמוז פחות. מי פה שעובד בהייטק או בחברות גדולות מכיר את השיחה השנתית, את השיחה, לפעמים זה קוורטלי, לפעמים זה יירלי.
יירלי, חצי שנתי.
ואנשים מחכים לפעמים כל השנה בשביל השיחה הזאת. לפעמים אפילו אני מכיר טריק של מקומות עבודה שהם אפילו נותנים לך עלה נורא קטנה בשיחה הזאת, כדי שלא יהיה לך נעים להגיד תודה, אבל זה לא מספיק. איך מנצלים את הירלי הזה, את השיחה השנתית, שבעצם השיחה נועדה לבקר אותך כעובד, לתת לך משוב, איך מנצלים אותה, אם בכלל מנצלים אותה, האם זה המקום?
אז קודם כל, בהרבה מאוד מקומות זה אכן המקום. כאילו בהרבה מאוד מקומות הפוליסי זה העלאות קורות פעם בשנה או פעם בחצי שנה, כדי שלא פתאום עכשיו כל אחד עם גחמה יצריך זה, כי בסופו של דבר, גם אני או כל חברה כמעסיק, היא לא יכולה לתת לך על ימין והשמאל, גם חברות שהן לא חברות ציבוריות.
זה לא בזר טורקי שעכשיו...
בדיוק, יש לך בורד שצריך לאשר את זה. כאילו, יש לך דירקטוריון שצריך לאשר כל העלה ולחתום על כל דבר, ויש נהלים, ויש לך את הבנצ'מרק של השוק. אבל השיחות האלה, זה לגמרי הזדמנות לבקש העלה, הרבה מאוד פעמים גם נותנים העלה רטרואקטיבית. אם אתה עכשיו, השיחה נעשית באפריל ונוספה לך אחריות בינואר, אז אתה יכול לבקש גם רטרואקטיבית על, על החודשים
מאז
שלפני.
מאז שקיבלת את הפלוס עבודה הזאת.
בדיוק.
כי לפעמים באמת בהייטק אומרים לך, תקשיב, כל הכבוד עידן, מדהים, אתה מעכשיו אחראי גם על זה.
כן.
עכשיו, הדבר שאתה יודע, אתה כאילו מוחמא, אבל אתה, מה שנשאר כן. באוויר זה, אוקיי, וכמה משלמים לי על זה? זאת שאלה נורא רצינית.
זה לגמרי נכון, כי זה הזמן שלך, אז או שדרך אגב, אם דבר כזה קורה לכם, אני רואה זה לא ברעיון של הפרק, אבל אם דבר כזה קורה לכם, אז אני מציע להסתכל על זה כאחד משני דברים, כאילו יש שני דברים שהייתי אומר למעסיק, או שתשלם לי יותר על העבודה שלי, או שהעבודה שהייתה לי עד כה, תצמצם אותה. בסופו של דבר, יש לי לתת לך 9 שעות ביום, אני צריך להכניס לתוך 9 שעות האלה יותר עבודה, אני לא אוכל. ואני לא עובד בחינם.
כן.
עכשיו, בנוגע לנצל את השיחה השנתית הזאת, אז השיחה הזאת היא מעין רפלקציה על תקופת זמן. אם זה נעשה בחצי שנה, כל חצי שנה זה רפלקציה על חצי השנה האחרונה. אם זה נעשה כל שנה, זה על השנה האחרונה. תזכרו איזה דברים עשיתם ואיזה הישגים היו לכם ואיזה הצלחות היו לכם, ואת זה תשקפו הלאה. כלומר, תראו למעסיקים שלכם מה אתם תורמים להם, בשביל שהם ירצו לתת לכם יותר כסף. עכשיו, זה לא רק מה אני עושה טוב, כי יש את עוד שאלה מאוד מעצבנת ברעיונות עבודה, זה מה התכונות החלשות שלך, כאילו מה, תספר לי התכונות החלשות שלך.
שאלה טריקית, מעניין.
שאלה טריקית, אבל זה לא
לעכשיו. לא לשיחה הזאת.
לא לשיחה הזאת, אבל בסופו של דבר לכולן יש חולשות, אז אם אתם תראו, כי אתם מקבלים פידבקים חיובי, שיפור שימור, בבעד אחד אמרנו כזה שיפור שימור, וכשאתם מקבלים שימור, אז תראו איך אתם עבדתם על הדברים האלו. אם נגיד אמרו לכם שאתם צריכים לתקשר יותר עם האנשים, עם קולגות, אם אתם צריכים לשקף יותר תהליכים, אז תראו, הנה, עכשיו הקולגות, אם תדברו איתם, תראו שאני מתקשר יותר, אני יותר נוגע בשיח בינינו, משתפר, תראו את המקומות שהשתפרתם מהם, ואת המקומות שעשיתם אקסטרה. בסופו של דבר, כולנו אנשי מחירות ברמה כזו או אחרת, ואתם צריכים לקרוא את עצמכם.
אנחנו חייבים להיות, כן. בגלל זה אני אומר לכל בחור ובחורה צעירים שהשתחררו מהצבא ולא יודעים מה לעשות, תעבדו במחירות, כי זה קישור שאתם כל החיים, אם אתם אוהבים את זה, ואם לא, אתם תצטרכו להשתמש בו, ובין היתר גם עכשיו, כשעושים מסע ומתן על שכר, אתם מוכרים את עצמכם, זה לא משנה אם זה למעסיק חדש, אם זה למעסיק נוכחי, או אם זה למעסיק שאתם עכשיו בודקים רק את השווי שלכם, תוך כדי שאתם עובדים במקום אחר. מתי כסף הוא בעצם לא העניין המרכזי? כי אנחנו, תשמע, אנחנו הולכים לעבוד כדי להרוויח כסף, כדי להתפתח, כדי עניין, הכל טוב ויפה. בסוף, אני לא מכיר מישהו שעובד בשביל, בחינם. מתי לא נכון לבקש העלה או לקבל העלה, נניח?
אז הרבה מאוד פעמים אומרים שהמעבר בין חברות, המעבר בין חברות, זו הדרך לקבל את העלות הגדולות, אבל גם צריך להבין מתי המעבר הזה לא טוב איתכם. אני אתן דוגמה שאתמול התייעציתי לקוח שלי, שעשיתי לו תהליך של ליווי, והוא קיבל, הוא עכשיו עובד באיזושהי חברה, יש לו ותק של 9 שנים, ואפילו קידמו אותו למשרה ניהולית. ויצרה איתו קשר חברה אחרת, ואמרה לו, תבוא אלינו, הוא מרוויח עכשיו 17,500, וחברה אחרת אמרה לו, תבוא אלינו בשביל 19,000 שקל, שזה כבר מתקרב ל-20, וזה מרגיש עוד איזשהו בנצ'מרק בדרך. והוא התייעציתי, אם לקחת את ההצעה הזאת או לא. ושאלתי אותו, מה תרוויח? האם זה יקדם אותך לעבר היעד שלך? אז הוא אמר, אני לא בטוח. אז אמרתי לו, בוא נסתכל על המצב. אתה עכשיו תאבד ותק של 9 שנים במקום עבודה מסוים, שזה שווה המון, אם יש לך ותק. אתה תאבד משרה ניהולית, ואתה תעבור לעשות תפקיד שתצריך שוב להוכיח את עצמך מחדש, ושוב...
אף אחד לא מכיר אותך, מנהלים לא מכירים אותך, לא סומכים עליך.
בדיוק בשביל עוד 1,500 שקל בחודש. עכשיו, אני האחרון, באמת האחרון שיזזל בכסף. אבל אם אנחנו מסתכלים על העניין הזה של 1,500 שקל בחודש, זה 18,000 שקל ברוטו בשנה, נניח זה יוצא אזור 9,000 שקל נטו בשנה.
זה לפני מס, כן, אחרי מס זה פח, כן.
זה
לא שווה את המוניטין שיש לך במקום העבודה הנוכחי. זאת אומרת, אתה צריך עכשיו לבנות את עצמך מחדש במקום עבודה חדש. מעבר בין עבודות, יודע מה, תנסה לתת לי נוסחה. כמה פלוס כסף באחוזים מצדיק עכשיו מעבר לתפקיד זהה או לתפקיד זהה פלוס בחברה אחרת?
קשה לקמת את זה באחוזים, אבל אם זה כבר, בדרך כלל בחברות, שעובדים בהם עכשיו, ייתנו כזה 5% העלאה כזה בשביל לתת לך כזה קצת איזה סוכריות מעל הגלידה. ייתנו לך 10% אם עשית עבודה טובה ומבסוט ממך, ו-15% אם באמת שיחקת אותה וממש מבסוט ממך. נדיר שנותנים את 20% ומעלה, כי זה כבר העלות שהן גדולות מדי. אז אם הצלחתם לקבל הצעה שהיא 20% ומעלה, 30-40% יותר, פה אני הייתי מכניס את הכסף כשיקול.
מחברה אחרת.
מחברה אחרת.
כן. כן. כן, ולפעמים גם אתה יודע, אתה מגיע למקום עבודה מעבר לכסף, לפעמים אתה, יש גם יתרונות לפעמים להתחיל מחדש במקום חדש, כי ממש כמו בתיכון, לפעמים אתה יודע שיש לך סטיגמות, יש עליך סטיגמות מסוימות, יש איזשהו מנהל שאצלו אתה לא תתקדם נקודה, זה לא משנה אם אתה תטיס חללית לירח, אתה לא תתקדם אצל האיש הזה, ופתאום אתה מגיע למקום עבודה חדש ומתלהבים ממך, אומרים וואו, יש לך המון המון פוטנציאל.
תראה, בתרבות ניהולית, תרבות ארגונית רעילה, אני כאילו, זה מה שנקרא בית אגנון בריינר, כאילו, גם אם יש לך הצעה לרדת בשכר, וואלה, עוד 1,000-1,500 שקל לא שווה את ה... כאילו שאתה תפסיד אותם לכאורה, לא שווה את, את הכאב הנפשי שיש לך, שלחזור הביתה מהעבודה שלך, כשאתה אין לך את האנרגיות הנפשיות להמשיך.
אתה יודע מה זה? כאילו לא קשור לנושא של הפרק, אבל אני ראיתי פשוט ריל שלך בעמוד אינסטגרם או בטיק טוק, לא זוכר איפה, ממש ממש טוב, ואני כן רוצה שתיתן לנו כמה נקודות לזיהוי של תרבות ארגונית רעילה, כבר ברעיון העבודה. במסע ומתן אולי אפילו על השכר.
אוקיי, אז כבר יש המון נורות אדומות שיכולות להידלק, אבל אם אנחנו נסתכל על העניין הזה של מסע ומתן, יש תופעה שממש עושים גז לייטינג למועמד. כלומר, אם אני עכשיו בא ועשו לי את זה פעם באיזושהי חברה שהתראיינתי עליה, וכל הרעיונות הם כזה, וואו, אתה ממש שונה על הצרכים שלנו, וממש זה, ומתלהבים, מתלהבים, ואז אני הגעתי לשכר, וביקשתי מהם ברעיון ה-HR כבר בסוף, אני אמרתי להם, אני רוצה טיפה יותר ממה שהצעתם, כי הבנתי באמת את העומס של התפקיד ואת הסיכונים, ואז ה-HR אמר לי, לא, אין לך מספיק ניסיון, אין לך מספיק זה, אתה עוד חדש יחסית בתחום, אתה זה, עכשיו אני כזה עם 3 ומשהו שנות ניסיון, עם רזומה מרשים, ובדיוק קניתי על הדרישות שהיו להם. אז ברגע שמנסים להוריד מכם, שמורידים לכם את הערך העצמי עוד בשלב של המסע ומתן, זה כבר בעיה.
כן, גורמים לכם לפקפק במה שאתם יודעים בו ב-100%. זאת אומרת, אתה הגעת למקום עבודה הזה, ואתה יודע בוודאות שאתה עבדת 3.5 שנים בתחום הזה. זאת אומרת, יש לך ניסיון, אז עכשיו יושב מולך מישהו ואומר, אין לך ניסיון. נכון. זה, אם זה מה שקורה במסע ומתן על השכר, מה קורה אחר כך בעבודה?
נכון, חד משמעית. אם אתה רואה שהמעסיק, כשאתה מגיע לרעיון עבודה, אתה נמצא הרבה מאוד פעמים, בטח אם אתה בתחילת הדרך, בעמדת נחיתות. יש מעליך מעסיק שהוא גדול ממך, הוא חזק ממך, ואם כשזה מגיע למקומות של, של מסע ומתן, של שכר וכולי, אתה רואה שהוא מתחיל להתגונן. ממש לא בשוק משלמים ככה, וזה זה, מתחיל להמציא לך, אתה רוצים, זה כאילו, אני לא אומר שזה בכך נורא אדומה, אבל אם אתה מרגיש שהוא מתגונן בפניך במסע ומתן, והוא לא מסביר לך בדרך נעימה, זה מה שאני יכול לשלם, זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שאנחנו יכולים להציע לך, זה גם יכול להעיד על איזושהי תרבות פנימית, שיכולה להיות רעילה קצת.
נכון, כן, גם כל תשובה שמתייחסת, שנותנת פרשנות עליך, ולא, למשל, ביקשת הרבה כסף, יודע מה, נניח אני יכול להציע לתפקיד הזה 18,000, אתה ביקשת 28,000. אז דרך רעילה להגיב לזה, זה... למה נראה לך שמגיע לך 28,000?
ממש.
דרך הנכונה להגיב, וזה בתרבות ארגונית נורמלית, זה, תשמע, אוקיי, בסדר, אני מבין שזה מה שאתה מחפש, אנחנו יכולים להציע ככה וככה, אפילו שהפערים גדולים. ועוד דבר שזה מזכיר לי, סליחה שאני מתנצל בפני המאזינים על זה שאני קופץ חזרה למסע ומתן בכניסה לעבודה, אבל אם מתקשר אליכם, ה-HR, המשאבי אנוש, או המעסיק, מי שראיין אתכם ואומר לכם, תשמעו, נכון שאתה ביקשת 20,000, אבל אנחנו יכולים לתת לך 18,000. אז בוא נתחיל. הדבר הלא נכון לעשות במעמד הזה של השיחה, זה להגיד, איזה כיף, וואו, מדהים, כן, יאללה, בוא נתחיל, או, נו, בסדר, אני יכול... הדבר הנכון בשיחה, אם לא נתנו לכם את מה שאתם רוצים מבחינת שכר, זה לנסות להשיג כמה שיותר, כמו שעידן אמרת מקודם, נכון? על ימי חופשה, על עבודה מהבית ודברים כאלה. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, תראה, אתה מציע לי 18,000, אבל אני ביקשתי 20,000. זה לא מה שאני ביקשתי. אני מאוד רוצה לעבוד אצלך. בוא, קח את הזמן לחשוב, אני ביקשתי גם 1, 2, 3, אני רוצה הגדלה מופרשת לפנסיה, אני רוצה עוד ימי חופש, אני רוצה, לא יודע, דברים שהוא יכול לתת לכם שזה לא, זה לא כסף של ממש, ומצב של כוח זה מצב שבו אתה אומר, שוב, כוח, אנחנו מדברים על האספקט האלגנטי של הכוח, שהמועמד אומר למעסיק, תשמע, תבדוק את זה, תחזיר לי תשובה. Believe me, אם הוא כבר סגור עליכם, הוא לא יגיד לכם, עזוב, אתה מבקש פה אותו מדי דברים, ביי. אתה מבקש דברים.
כן, זה לא ייפול על 2,000 שקל, אם עשית רושם טוב, ואם הראית את הנכונות, ימצאו את הדרך, גם אם הם לא ייתנו לך את ה-20 שביקשת, והם ייתנו לך את ה-18, הם כן, בהנחה ומעריכים אותך ורוצים אותך, הם או שהם ישאירו איזשהו פתח מסוים, יגידו, תקשיב, בוא תתחיל, תראה לנו חצי שנה מה אתה שווה, 8 חודשים, ואז אפילו ניתן לך העלאה מוגדלת בעוד כמה זמן, זה גם משהו שיכול להיות, או שאומרים, אני פעם ביקשתי, ברעיון עבודה ביקשתי 28, וכשהו להם אמרו לי, תקשיב, אנחנו יכולים לתת לך 24. עם ה-24 האלה אתה מקבל גם מניות, ואתה מקבל גם חנייה במרכז תל אביב, שזה שווה הרבה כסף.
200,000 שקל, בטח.
לא בטאבו, אני מקבל, כאילו אני יכול לשים שם את האוטו.
לא צריך להגדים, כן.
אתה יכול כאילו זה, אתה יכול להשתמש במשרדים של ה... בחנייה של המשרד, מתי שאתה רוצה 24-7. אתה מקבל פה, נגיד את הטנביס, הם אמרו, תיקח את הטנביס, אתה יכול לקחת אותו למשכורת, כאילו תפריש אותו למשכורת, אז הנה, יש לך עוד 1,000 שקל בזה. והם כן אמרו, בואו ננסה למצוא את המקשה שלו, אמרו, all in all, כל השכר יוצא אזור ה-28, 27, 28 אלף שקל, ווואלה, סבבה. כאילו, אני לא אקרוס כלכלית מהעוד 2,000 שקל האלה, אם אני מקבל גם, בטח אם אני מקבל משהו בתמורה, ובטח אם אני מקבל איזשהו ערך מוסף, כי אני ידעתי שאם אתה... כאילו, אם אתה מגיע למקום עבודה מסוים, שזו חברה נחשבת עם שם טוב, או עם טכנולוגיה שהיא טובה, אולי שווה לך רגע לשים את האגו בצד על ה-2,000 שקל האלה, ולהגיד, זה מה שאני מרוויח במקום.
נכון, כן. משהו ששווה כסף, כן. טוב, בסדר, אני מאוד מאוד מקווה שאתם תיישמו, ושאתן תיישמו את הדברים ששמעתם היום כבר השבוע, סתם לא, אני לא רוצה להלחיץ אתכם, אבל הרבה אנשים, הרבה מדי אנשים עובדים בשכר נמוך מזה שהם יכולים לעבוד בו כבר היום, במקום עבודה שהם עובדים בו. אל תשכחו שאם אתם תצליחו להשיג עוד 1,000 שקלים, עוד 1,500 שקלים, כבר היום, מאותה עבודה בדיוק שאתם עובדים בהם, אם אתם תשקיעו את הכסף הזה לאורך שנים רבות, זה מדובר בסכום מאוד מאוד גדול. יודע מה, עידן, זה בסדר שאני אעשה רגע, זה חישוב ריבית דריבית. כן,
אני
זה...
מת על מספרים.
אז, כן,
אנליסטים.
כן, אנליסטים, אבל אתה יודע, אפילו אני שעבדתי במחלקה של אנליסטים בהייטק, עדיין הם פשוט לא יכלו כבר לשמוע את החישובי ריבית דריבית האובססיביים שלי. אבל אם נניח אני מצליח להעלות, נניח נטו, את השכר שלי ב-1,000 שקלים לחודש, שזה אומר נניח להעלות אותו ב-1,500 שקלים ברוטו, פחות או יותר, אולי 1,800, נכון? ונניח, הנה אני מוסיף עכשיו כל חודש, אני מתחיל מ-0, נניח 1,000 שקלים נטו כל חודש, נניח ואני עושה את זה במשך, נניח ואני מפקיד את זה במשך 10 שנים, מגיל 30 עד גיל 40, בקרן סל מחכה מדדים, נניח ואני מציג תשואה ממוצעת של 10% בשנה, זה אומר שבעוד 10 שנים יהיה לי 206,500 שקלים. זאת אומרת, כן, למה? בגלל ששמעתי פרק בפודקאסט, הרחתי את, שבו ירחו את עידן, אפלמן, ועשיתי מסע ומתן על השכר, לקחתי הצעה אלטרנטיבית, עשיתי מסע ומתן אלגנטי מול המעסיק שלי, וקיבלתי עוד 1,800 שקלים העלאה. בגלל זה יש לי בעוד 10 שנים מהיום 206,000 שקלים יותר, נטו, אצלכם. נטו. אז שזה דרך אגב בעוד 20 שנה, נניח בגיל 50, זה 765,000 שקלים. אז כישורי מסע ומתן זה משהו ששווה לכם כסף בכיס, וזה משהו שאתם יכולים ללמד את הילדים שלכם, ומי שלא עשו את זה עד היום, אז יאללה, אודרוב, עכשיו. תודה רבה, עידן אפלמן.
תודה, תמיר.
איפה משיגים אותך, בטיק טוק, באינסטגרם?
טיק טוק, אינסטגרם, באתר שלי. תמלו שם הפרטים ואנחנו נדבר.
אתה עוזר אנשים בהסבה להייטק וב...
כל עולמות הקריירה. קורות חיים עד הכנה לרעיונות עבודה.
יופי, אחלה. אז תודה רבה, עידן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים.